כי איך שאנחנו כבר בנינו על זה שבעם ישראל יש צורת חיים מיוחדת של התקרבות לקדוש ברוך הוא, צורה מיוחדת. יש לנו את את המפתח לכך שהחיים עצמם, החיים עצמם יהיו ככה שהם בנויים באופן של השתוקקות לגלות את הקדושה במציאות. יחד עם גילוי הקדושה, גילוי המוסר, כמובן, גם גילוי הטוב שבכל. את התורה למעשה עורכת לנו את הדרך למצוא את כל הטוב שבמציאות עצמה, יחד עם מה שהיא קדושה ואלוקית. ודווקא כמה שאנחנו אמרנו, שהמערכת בציבור זה אינסטינקטיבי. אז זה מוכרח להיות כך. אם אתה אומר שקשר לריבונו של עולם הוא לא יכול להיות דבר מולבש של החיים, אלא צריך להיות עצם החיים. בחיים בעצמם יש להם בטבעיותם רוצים לחיות, רוצים לחיות טוב, רוצים לאהוב את כל מה שטוב. אז אם אתה אומר שהקשר של אלוקיות החיים מונח בחיים עצמם, אז זה בא ואומר שאצלנו, המשוואה אומרת, כן, שאצלנו ישנו מפתח ששאיפת אלוקים היא גם הטוב שבכל החיים, והיא החיים עצמם. וזה מה שאין לשאר העמים. וזה מעביר אותנו לסעיף הבא, שמתקדם יותר, ומהווה גם שער לסעיפים הבאים, שכבר יותר מעבירים אותנו בהדרגה, אל תהליכים היסטוריים שעם ישראל עובר. איך עם ישראל בעצם צועד לאורך כל הדרך להגשים את האמת הזאת שעליה הוא נוסד. כשהחיים פורחים, כשיש להם גילויי יצירה והמדע הראויים, אי אפשר כלל שהדעות תהיינה קבועות רק על פי מטבע אחת וסגנון אחד. סידורי הצביון שבהם הולכים תמיד ממטה למעלה, ממילוי של חיים במידה מועטת למילוי חיים במידה מרובה, מזוהר קלוש לזוהר עז ומקריב. אם אני מבין נכון מה שהרב מתכוון כאן, זה בעצם כשהחיים פורחים, תכונת החיים האנושית באופן טבעי היא ספונטנית. האדם אוהב חיים, אנושות אוהבת חיים. אהבת החיים בטבע הדברים היא ממילא נותנת, מוכרחה לתת מקום למייחד שיש בכל אחד ואחד, לכישרונותיו, לנטיותיו, לדברים שבהם הוא מוצא את עצמו יותר מאשר בדברים אחרים. והיצירתיות, כמו שהוא כאן אומר, גילויי יצירה ומדע. כן, יש שני תחומים, אולי אפשר לראשיים, שבהם חוכמת האנושות מתגלה. תחום היצירה. היצירה זה פחות בעומק של עולם המדע. זה יותר ביישום, מוצא אל הפועל, באומנות, באומנות על שתי המונחים, גם לשון אומן וגם לשון אמן. כן, גם הטכניקה וגם היעילות והזריזות והחריצות והוצאת הדברים מן הכוח אל הפועל בצורה המיוחדת לכל אחד, וגם הצורה האומנותית, העיצוב, איך באמת הדברים יוצאים. וזה יש גילויי מדע, כמו שאנחנו מכירים, במיוחד בדורות האחרונים, המדע הוא מפתח גדול לכל התפתחות, לכל דבר שיוצא מן הכוח אל הפועל. כל זה שייך לחוכמה האנושית, לחיים האנושיים ולאהבת הטוב שיש בכל חלק מהאנושות. אתה אוהב טוב, אתה אוהב לעשות דברים שהם טובים, שהם מקיבים, שהם מפרים את המציאות, שמעשירים את המציאות. ולכל אדם תמן ריבונו של עולם את הכוחות המיוחדים שלו, את הנטיות המיוחדות שלו, שהם יטביעו את רישומם על המציאות המתפתחת. אני מדבר כרגע על התפתחות של חול, התפתחות של חול לכוח, חיי החול, חיי הטבע, שזה בעצם לכאורה האנושי, שהחיים פורחים. אז מה קורה? אז החיים בעצם זורמים, לא יכול להיות שכל הזמן הם יציצו בספר ויראו איך, בעצם הם זורמים את עצמם. אבל סידורי הצביון שבהם הולכים תמיד ממטה למעלה, ממילוי של חיים במידה מועטת, ממילוי חיים במידה מרובה. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשיש, כמו שיסביר אחר כך, תשתית החיים מבוססת, מבוססת ויונקת כל הזמן, משאיפה להטיב, משאיפה לקודש, משאיפה למוסר, אם זה מונח ביסוד החיים, זה מונח ביסוד האדם, ביסוד האומה, שזה מונח ביסוד האומה, אז במובן מסוים תמיד אדם ירצה לקשר איך אותה השארת חיים שיצאה ממנו או מכל גורם שהוא נמצא בקרבו, איך היא בסופו של דבר מתחברת עם השורש המוסרי? האם היא יצאה מחוג המוסר? האם היא עלול להיות מצב שמתוך מה שהוא נותן לעצמו לזרום ולחיות ולהוציא מן הכוח אל הפועל דברים, בסופו של דבר היא תימצא בזה סתירה, סתירה למוסר, זה יבוא פתאום, תבוא מערכת מוסר ותשבית את כל היצירה ותשבית את כל החיים הזורמים האלה? מתי זה יקרה? מתי שהמוסר הוא חיצוני לחיים, ואז כמעט תמיד בעצם זה שהחיים מגלים את עצמם, זה דבר שהוא הפך המוסר. המוסר אמור לצמצם את החיים רק למטבע אחידה של עשייה וחשיבה ומדע, ולמעשה אין אפשרות ליצור מערכת חיים פורחת, מתפתחת, זורמת וחופשית, יחד עם מוסר, יחד עם קדושה, יחד עם טוב. לא, אז בעם ישראל זה לא סותר. זה מה שהוא אומר מיד אחר כך. הכל זהו כשיש להם, עם היצירה והמדע החופשיים, הבסיס היסודי של רוח האומה היחידי של השאיפה אל הטוב האלוקי המונח בטבע נשמתם. מכיוון שאצלנו יש באופן של תת הכרה, בלי שנדע, אני ארצה, באופן טבעי, כמובן שעם ישראל בנוי היטב, לא נמצא בתוך סביבה הפוכה למחשבתו וסביבה שמחשיכה את עיניו ולא נותנת לו להתפתח באופן הנכון, כמו שהרבה פעמים היה בגלות. אבל כשעם ישראל, אנחנו מדברים כל הזמן על הצורה של עם ישראל הלכתחילאית, הצורה האידיאלית. הצורה האידיאלית של עם ישראל היא כזו שמכיוון שהטוב האלוקי מונח בטבע הנשמה, ומכיוון שבאופן בסיסי כל החיים בעצמותם מחוברים, קשורים, מאמינים, מחוברים, אז אין כל כך חשש. אז בעצם עצם זרימת החיים היא זרימת חיים שבאופן טבעי יוצאת ממקום שמחפש טוב, מחפש לו. אז בסופו של דבר, גם אם החיים זורמים מכתחילה באופן שהוא ללא מחשבה, בסופו של דבר תימצא הדרך ויראה איך התפתחות החיים היא גם התפתחות של טוב, וגם דבר שבסופו של דבר ייטיב עם עולם הרוח, ייטיב עם הקודש, ייטיב עם המוסר, ולא הפוך. זוהי הברכה תמונה אצלנו, כיוון שאצלנו זה מונח לא בספר, ולא מונח באיזה גורם חיצוני שצריכים כל הזמן להתאים את החיים אליו, אלא מונח בשורש החיים האינסטינקטיבי, שורש החיים הפנימי, העמוק, שאנחנו מאמינים בני מאמינים, אנחנו נביאים בני נביאים, אז מתוך זה בעצם גם הופעת החיים, הבריאה, הטבעית, מלאת הגבורה, מלאת העוצמה, מלאת היצירה, היא לא עוצמת חיים שלילית חלילה, או עוצמת חיים מאיימת או מסוכנת, או מרפרפת כל הזמן, שמה היא גובלת בגבול האסור, כמו שהרב אומר בלחשי ההוויה, שכאשר הטבע הקדוש, כל זה יובה הרבה יותר בצורה ברורה בסעיפים בהמשך, אז עצם החיים והקדושה הם חד. מה שלא קיים אומות העולם.
זה לא צריך מקורת או הכוונה?
צריך. אבל אנחנו מדברים באופן כללי. אנחנו מדברים באופן כללי. באופן מאוד כללי. אתה שומע, הולכים תמיד ממטה למעלה. זאת אומרת, אחר כך כן יש. זוהר חיים מילוי חיים מידה מועטת, מילוי חיים מידה מרובה. מזוהר קדוש, זוהר אז הוא מקרים. משורשו של דבר, זה מתחבר לשורש הקודש, זה מקבל יותר עוצמה. בסופו של דבר, אולי גם יותר דיוק, אבל זה לא שלול בעצמותו. אירופה מתייאשה בצדק מאלוקים. שוב חוזרים על אותו פרדוקס וסתירה שקיים אצל אומות העולם ולא קיים אצלנו. ואנחנו טועים לחשוב, בגלל שאנחנו מושפעים מהתרבות השלילית הגויית, אנחנו טועים לחשוב שגם אצלנו קיימת אותה סתירה וזו טעות. אירופה נתייאשה, באירופה הכוונה התרבות המערבית, ואין לה דווקא יכול להיות גם אמריקה. אבל כמובן, הסוגיות האלה התחילו לעלות שם. תיאשה בצדק מאלוקים אשר לא ידעתו מעולם. מה פירוש לא ידעתו? כמה שהם הבינו, כל אלוהי העמים אלילים. גם התפיסה הנוצרית, הכל כמו שאמרנו קודם, זה אל זר, לא חודר. לא חודר לתוככי החיים, כמו שראינו בסעיף הראשון והשני. זה דבר מולבש, משום שבאומה לא שייך אמונה, אלא אם כן היא מתלכדת בעצם החיים, היא עומקת ממורשת אבות, ואצלם לא. לא רק שזו ימצאה כל הדת שלהם, וזה לא מדבר, לא מדבר על זה, אלא אפילו האמונה הטבעית היא לא טבעית, היא זרה. כל המנגנונים שמוצאים אותם מן הכוח אל הפועל הם מנגנונים זרים לעצם החיים. עד מהרה, כל זמן שהחיים היו בין כה וכה חיים של עבדות, כל התקופה של ימי הביניים, שהחיים היו היררכיה של עבדות. האדם הפשוט הוא מין עבד של האציל או של המערכת הפיאודלית. והוא שלמעלה הוא עבד למה שלמעלה ממנו. וכולם עבדים לכנסייה. הכנסייה אולי עבד למשהו שהיא חושבת שימצא למעלה ממנה. אז ההיררכיה הזאת היא בין כה וכה לא היררכיה של חיים, אלא היררכיה של חיים כבושים, חיים נשלטים. אז אולי אפשר היה לקיים את הדעת כאוכבת על גבי החיים. כן. יחידי האנושיות הסתגלו אל הטוב העליון, אבל לא אומה שלמה. כן, ייתכן שיש יחידים שהם חסידים, הם מאמינים, הם אנשים ישרים, אבל האנושות, האומה, אומה שלמה לא, וזה אומר שגם אותם היחידים הם תופעה בודדת. זה לא שהם מעמידים צאצאים כמותם, והרבה פעמים גם אצלם זה זמני. לא נולדו ככה, או זה פרק מסוים מחייהם וכדומה. אבל לא אומה שלמה. איך אורגים אל הטוב, אל הכל, לא תוכל כל אומה בלשון להבין. וקל וחומר שלא תוכל להטביע בזה את החותם של יסוד קיומה. אורגים אל הטוב, אל הכל, זה פירושו של דבר לראות באמונה, בתורה, בקדושה, באלוקים, את הכוליות של המציאות, המציאות העליונה, את החיים היותר שלמים, החיים היותר גדולים, שהחיים שלנו הם חלק מהם. התורה היא לא הפך החיים, אלא הם היא החיים הגדולים. כן, הקודש זה החיים היותר עליונים, היותר כוללים. הופעת החיים שבחול היא הכנה להופעת חיים יותר גדולה, היא בעצמה נשמתה החיים הגדולים והמאירים יותר. שאר העמים זה לא ככה, משום שאין להם את התשתית הזאת ביסוד חייהם. קל וחומר שלא תוכל להטביע בזה את החותם של יסוד קיומה. ולכן עד מהרה נוצרה סתירה מתי? מתי שהתחילה הרנסנס אצל אומות העולם, או התחייה, או כל התהליכים, שהתחילה שם להיות יצירה, התחיל להיות מדע, התחיל להיות חופש, והתחילה התעוררות לאומית אצל העמים השונים, התחילה אצל אומות העולם אמונה בכך של החיים וההגדרה העצמית של אומה באשר היא. הצרפתים אוהבים להיות צרפתים, ולהבדיל גרמנים או משהו אחר, גם כן כך, וזה משהו צודק יש בזה. אז ממילא המימוש העצמי, וממילא המימוש העצמי של כל אומה, ואולי בתוך זה גם מתבקש המימוש העצמי של כל אחד ואחד, הוא כביכול ערך שאי אפשר להתעלש ממנו, אי אפשר לעקוף אותו בסופו של דבר, והחיים דורשים את שלהם, והלאומיות עומדת על שלה, אז על כן, כשגברה בימינו הלאומיות וחדרה אל תוך מערכת הפילוסופיה, הפוש חדרה אל תוך מערכת הפילוסופיה. לא כמו הלאומיות הקדומה, שהייתה בעצם מלחמת עם בעם על בסיס שהוא לא תמיד היה מוסרי, ולא תמיד היה עומד באיזשהו מבחן של איזשהו קנה מידה של אדם חכם ונבון, אלא איזשהו יצר של איזה מלך הריץ להתפשט על עמים אחרים, או איזושהי עילה אחרת וכדומה. אבל כשהתחיל להיות הלאומיות מבוססת על מערכת של פילוסופיה, מה זה אומר? שהמדע האנושי, החוכמה האנושית מכירה בזה, יש פה משהו צודק במציאות המחלקת בין עם לעם באופן לאומי, ממילא כל ההגדרות העצמיות וכל האמונה של כל עם כביכול בחייו זה דבר אמיתי, אז הוכחה האחרונה, כן, הלאומיות עם הפילוסופיה, להעמיד סימן שאלה גדול על כל התוכן של המוסר המוחלט, הבא באמת לאירופה רק בשאלה מת היהדות, כל זמורת זר לא יוכל עדיין להיקלט ברוחה. משום שברגע שהעמים מוצאים את עצמם, את החיים שלהם, את התכונות הטבעיות שלהם, אז זה לא עולה אצלם בקנה אחד עם מוסר מוחלט, או עם משהו עליון, רוחני, קדוש, וזה לא מתאים. השאיפות הלאומיות שלהם שאיפות חומרניות, שאיפות ארציות, זה לא עולה אצלם בקנה אחד עם מוסריות מוחלטת. המוסריות המוחלטת לא יכולה להסביר להם מדוע צודק שכל עם יגדיר את עצמו כך וכך, וכל זה בעצם בנוי על איזשהו דבר יותר חומרני, יותר נמוך, יותר ארצי, ולא בכלל מתלבש עם איזושהי מערכת יותר גבוהה, יותר רוחנית. ולכן, מה קרה אצלם? אז יש סתירה בין דת למדינה. וממילא התחיל ליפול רוח הדת, והתחילה לבצר סתירה. ובסופו של דבר יותר ויותר עמים, באופן רשמי, הם לא קושרים את הדת עם המדינה. המערכת התרבותית החברתית היא לא קשורה לדת. הדת היא גורם חיצוני, מי שירצה יאמין, מי שירצה לא. וכמו שאנחנו רואים אצלם, הרבה פעמים אפילו באותו עם, ישנן דתות שונות, חלקים של הנצרות, או לאו דווקא אפילו נצרות, וזה לא מפריע להגדרה העצמית הלאומית שלהם. לפני זה הייתה מערכת של חיים פרימיטיביים, ששם היה, הכל היה כפוף, דבר כפוף לדבר. המלאכים היו עריצים, הכל היה חברה לא חופשית. ממילא החיים אף פעם לא עמדו למבחן, כי החיים הם לא דבר צודק. אם הוא היה צודק, אז היה מזמן מעיף את המלך האימפרטור שלוקח את כל הכסף לעצמו ומשאיר את כולם נבערים ועניים. אלא מה? הוא שולט, לא שואלים שאלות. וגם הוא לא שואל שאלות, אז זה שהכנסייה שואלת את בו. הכל, אז ממילא ברגע שהחיים לא מוצאים את המימוש, ההגדרה הצודקת הפילוסופית, אז זה לא שאלה. אז אתה יכול לנסח איזושהי דעת, וזה לא מעניין אף אחד. החיים כפופים לזה. טוב או לא טוב, זה לא מעניין. או שאתה עוקף בחיים את זה, אז אתה עושה דבר שהוא חטא. כמו לעמוד פי המלך, זה חטא. גם אם המלך הוא צודק, גם אם המלך הוא רשע. מה?
היחס אל הטוב היה מוצא לדעת?
שם? כן, אתה יכול לומר, שיהיה כאן איזושהי הגדרה, שמוסר המוחלט קשור לדעת. וממילא ממילא המוסר המוחלט דורש הרבה דברים שנגד הדת, נגד החיים, נגד החיים. אז מה? החיים הם לא דבר לגיטימי. תחושות החיים שלך ושאיפות החיים העצמיות שלך זה לא דבר לגיטימי. יכול להיות שאסור לך לממש את החיים שלך. אנשי דת נוצרים אסור להתחתן. אז מה? זה נגד החיים. כן? הפילוסופיה באה והכירה בזה ששאיפות, היה מה שקראו אבי ואני בהיסטוריה של אירופה, בערך לפני קצת יותר 150 שנה, במיוחד בלט, אבל זה, אז היה, התחיל להיות מרידה, היה אז עד אז אימפריות ששלטו ובהדרגה התחילו עמים בודדים לדרוש, לתבוע, בולגריה שרצתה להתנתק מהאימפריה הטורקית כי הם לא טורקים וזה צודק שהם יהיו עצמאיים וככה עם אחרי עם הלך ושאף למימוש עצמי עדיין היה קולוניאליזם, זאת אומרת תהליך של ממלכות גדולות ומפותחות כביכול כבשו ארצות וזה היה בשם הבאת קדמה לאזורים יותר נחשלים. דווקא בתקופה הזאת עוד המשיך להיות תהליך שעמים כמו אנגליה וצרפת וגם עוד עמים אירופאיים הלכו וכבשו בדיוק באותה תקופה חלקים מאפריקה וחלקים מאסיה וכביכול להביא להם את ההתפתחות והקדמה כביכול יש להם צדק. אבל גם שם בא זמן שהיו התקוממויות ומרידות ובסופו של דבר אפילו העמים היו מוכנים להישאר יותר פרימיטיביים ופחות מפותחים, אבל עצמאיים ולא נשלטים על ידי האימפריות המתורבתות של עמי אירופה. אבל כבר לפני כן התחיל בתוך אירופה תהליכים. תהליכים של הגדרות, הנה כל הייחוד גרמניה, עד לפני כן היה נסיכויות גרמניות. את ההרגשה שהם כולם בסופו של דבר, שם זה היה במובן של איחוד, כי הם אותו עם, אז סודק כאילו שיהיו ארץ אחת. והייתה הרגשה שההגדרה העצמית הלאומית היא דבר אמיתי, דבר אמיתי. כן, כל ההגדרות הלאומיות, ממילא גם כל הצרכים החברתיים באו ונהיו מעוגנים בצדק פילוסופי, כל צורך חברתי. האנושות התחילה להיות חברה שמחזיקה מהחיים עצמם. החיים עצמם בעלי ערך. כן?
אז מה המעמד הפילוסופיה?
הפילוסופיה זה כאילו המבחן המוסרי של העמים האירופאים. הפילוסופיה מכירה בזה שיש פסיכולוגיה של עמים. זה צודק. הפילוסוף אומר שצודק מבחינה פילוסופית שעם מסוים יזדהה עם עצמו. הוא צודק מבחינה פילוסופית שתהיה הגדרה עוד יותר מתפרטת. וזה אומר שכל מה שדרוש לכך צריך להתממש מבחינה המוחלטת. מה זה פילוסופיה? זה כאילו עמת המבחן של ההגות האנושית המדעית והיא אותה חוקרת את צורכי נפש האדם והחברה, הגיעה למסקנה, כן, שיש פה איזושהי דרישה אמיתית מבחינה מדעית. מבחינה מדעית. לא רק סתם אהבת ממון של איזשהו מלך שאוסף לו כך וכך נתינים, שכיר חרב, והולך לעשות כמו שהיה בתקופות דומות יותר. שכל האימפריה הרומאית, חלק מהחיילים בכלל לא היו רומאים, סחבו שם מגרמניה ומהארצות הברבריות שהיו בצפון האימפריה הרומאית, כל מיני לוחמים. הם לחמו לא בשביל עצמם, זרקו להם קצת כסף, זכו זה. זה היה סתם איזושהי שאיפת שלטון, או שאיפת ממון, או שאיפות כאלה. וכל האנושות הייתה מלאה בכל מיני כובשים ונכבשים ומלחמות עקובות מדם ושל כבוד ושל כסף ושל שלטון ושל זה. אין שום צדק בדבר הזה. אבל ברגע שהמדע התפתח יותר, והפילוסופיה באה ואמרה שלא רק האמונה באיזשהו בכוח עליון, וכל היתר לא משנה, כמו שבאסלאם, כן, בשם זה נכבוש את כל העין, להרוג את מי שלא שייך, וגם אצל הנוצרים זה רק, כל היתר לא משנה. החזק היא כבר, אין פה שום אמת מידה אמיתית. ברגע שהתחילה מערכת המוסר יותר ויותר להסתדר, אז זה לא רק מוסריות מקומית בין בן אדם לחברו, אלא מוסריות גם המערכת החברתית של, של, של מקום מסוים, של סימון מסוים, היא צודקת על פי אמות מידה פילוסופית. וכל צורכי החיים צודקים על פי אמות מידה פילוסופית. אז זה עמד בהתנגשות, צורכי החיים, החברה, עם תביעות שבאו מגורמי הדת, שבאו ואולי הסתכלו על החיים בצורה אחרת, או צורה ששוללת את החיים, ולא נותנת לחיים את הערך שלהם. אז נוצר מצב של דחיקת רגלי הדת וסתירה בין שני הגורמים. כך אני אומר. אותנו, אם נהיה מה שאיננו, אם לא נתגבר להתעטף בסמלת זרים, שעדיין אנחנו מושפעים מתרבויות שבתוכה מסתובבנו, אין שאלת המוסר דוקרת כלל. ואינו חשים בקרבנו כולנו, כללות אומתנו, שהטוב המוחלט, הטוב אל הכל, לזאת ראוי לחשוף. אף פעם לא עמד בסתירה. וגם זה שאנחנו צריכים להתקיים בעולם בתור עם, ובתור מלכות, ובתור מערכת שלטונית, שצריכה כוח זרוע, וצריכה משפט, וצריכה הנהגה, וצריכה לפעמים לצאת למלחמות, וצריכה גם לעשות דברים שיש בהם תקיפות, והוצאה להורג וכדומה, זה אף פעם לא עמד בסתירה, כי זה ברור היה שהיסוד הכי יסודי, שהוא החיים, הוא עצם החיים, הוא הטוב המוחלט, הטוב אל הכל הזאת ראוי לחשוף. וזה היה פשוט, שעצם זה שאנחנו מקימים ממלכה ומקימים אומה ומקימים צבא, זה לא דיעבד, זה לא אילוץ. אלא זה בעצמו חלק בלתי נפרד, וזה מוכרח להיות מעוגן במצוות התורה, זה חלק בלתי נפרד מרצון השם, משום שאין בנו חתיכת חיים שהיא לא רצון השם. אין לנו משהו שהוא אמור להיות בפינה, לא מואר בטוב המוחלט, לא מואר בחיים הגדולים, לא מוציא מן הכוח אל הפועל את האמת הגדולה. אין אצלנו דבר כזה. אז ממילא זה אומר, ובאמת אנחנו מוצאים, שלא א', זה מונח בשאיפות שלנו, זה מונח בטבע החיים שלנו, וב', אנחנו גם רואים שהתורה בעצמה מבססת את הדברים האלה בסדר של לכתחילה, בסדר שהוא מצווה בסופו של דבר, להעמיד מלך זו מצווה, וכל האמצעים הקשורים בדבר הזה, ולמלכה יש מלחמת מצווה, ואפילו מלחמת רשות יש מצב, על פי נביא, על פי סנהדרין, על פי אורים ותומים, זאת אומרת, כל הכוחות העליונים, השמיים האלה, הם העומדים מאחורי מלחמה בישראל, אפילו מלחמת רשות, והקדוש ברוך הוא יוצא בצבאותינו, וזה אומר שאנחנו, בעצם הפעולה האכזרית הזאת של מלחמה, אנחנו מממשים את קידוש השם, אנחנו זרוע של ריבונו של עולם בעולם. וכל שכן, שהחיים עצמם, הזורמים, חיי הכלכלה והמסחר וכל מה ששייך לחופש החיים וסדרי החיים הם כולם ודאי בתוככי מצווה וחסד ואור מוחלט ולא איזה אילוצי חיים דיעבדיים שאותה אליהם האור לא חודר כי שוב, האור נמצא שם הבחירה האלוקית נמצאת בכלל הטוב האלוקי מונח בכלל אז הכלל מיוסד על זה זה לא שיש לנו כבר איזושהי אומה שהיא ישות קיימת, מוגדרת באיזה אופן פילוסופי חברתי בינלאומי, אחת מהמדינות באום לצורך העניין, ויש לנו עוד איזה שיגעון כאילו על גבי זה אמונה בבעשן ודת וזה. חס ושלום, אצלנו כל המנגנונים, כל התשתית, כל הקמת האומה היא עוד יותר שכלול של הוצאה מן הכוח אל הפועל, של כל המוסר והטוב המונח בעצם החיים שלנו. אז זה אומר שבאשר אנחנו יושבים בארצנו, מתנחלים בה, בונים אותה, מסדרים את חיינו בתוכה, מפתחים אותה, אותה ואת כלכלתה ואת עצמאותה וביטחונה וצבאה ושלטונה, הכל 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 מצוות וקדושה וקידוש השם לעיני עושי הארץ. זה אצלנו מערכת החיים הקיומית. לזאת ראוי לחשוף, ועל יסוד זה ראוי לייסד ממלכה ולהעניק פוליטיקה. ואנו רואים מבשרנו שהטוב המוחלט הוא הטוב האלוקי הנצחי שבמציאות כולה. ראינו, זאת אומרת, להיטיב לא רק איתנו, אלא עם ישראל יש לו אפילו יעדים ארוכי טווח, לא רק את עצמו להוציא מן הכוח אל הפועל בשלמות חיים כזו, אלא גם להביא את הבשורה הזאת שניתן ואפשרי לבנות מערכת חיים כל כך מכתחילאית, כל כך מקדשת שם השם, שגם אומות העולם במידה זו או אחרת יוכלו להיות מוארים בזה, וכשיבוא העת, כל העניין יהיה הרבה יותר מפותח וגלוי, גם להכשיר עד כמה שניתן את כל המערכת הסובבת של אומות העולם, באופן שכמו שאומר הכוזרי עם ישראל, באומות כלב בעבר. היינו שואפים תמיד לצאת בעקבותיו במובן לאומי וכללי. על כן, אהבה אלוקית והדבקות באלוקים היא לנו דבר עצמי אשר לא יוכל להימחק ולהשתנות, ואף פעם לא תיווצא סתירה לאהבה האלוקית והדבקות באלוקים שתבוא מתוך החיים. באומות העולם נגיד, כן קיים, אהבת אלוקים וקרבת אלוקים זה דבר בסיסי אוניברסלי. האדם נולד עם זה. אבל עד מהרה החיים הזורמים וצורכיהם טופחים על פניו ואומרים לו, תשכח מזה, אתה צריך לחיות, אתה צריך להוציא מן הכוח אל הפועל, את כל מה שתמון בחיים, החיים עצמם לא יכולים למשוך על גבם את השאיפות האלה לטוב המוחלט, אתה צריך להיות מציאותי, אתה צריך להיות ארצי, חומרי, אתה צריך להיות גוי, וזה כך, ממנה כל השאיפה אל הדעת היא באה מדי פעם כתזכורת או באיזושהי פינה מוצנעת. החיים עצמם הם לא מסוגלים, ככל שהם יותר מפותחים וחופשיים ועצמאיים, לא מסוגלים להיות יוצאים ובאים ממקור הטוב המוחלט, ממקור האמונה, ממקור קרבת אלוקים. זה נקרא שהגויים הם באמת ערלים. מה זה ערלים? ישראל נקראים מולים. ערלים, תסתכל על זה, שיש שאיפה טוב אולי בסיסית, אבל היא מחוסה. עורלה מחסה, זאת אומרת, כל הגופניות, זה לא הגופניות, כל מערכת החיים, כל מערכת החיים המפותחת היא כולה כדמות כיסוי אותם את השאיפה הפנימית הזו, שגם אצלם קיימת בעצם מבצרה מצלם אלוקים. ממנה זה לא יכול להוציא מן הכוח לכל, לפעמים אפילו יוצר בעיות וסיבוכים בסתירה הזו.
אומות העולם, הפעולה שלהם אולי לא מגיעה מתוך אמונה, אבל היצרנות שלהם והפיתוח שלהם לא מגיע כדי ליצור רע. זאת אומרת, הם גם שאפים לטוב.
אם זה לא טוב מוחלט, לא אמרתי שזה רע. לא אמרתי שזה רע. הרבה פעמים זה גם יצא באופן רע. אבל זה פרי יצרים ספונטניים, שיתכן שהם לא יונקים מטוב מוחלט, לא יונקים מדת. הם חול, חול באלמה. חול שבמקרה הטוב הוא מוסרי שומר. מה הכוונה שיש מערכת משפט שכמו שהרב קורא איזה מקומות אחרים מגהצת את החיים. מה הכוונה שבהדרגה מלמדת אותך לא לדרוך על השני. אומרת, זה נקרא שאתה באמת חי את הכסף שלך ואת השאיפות המימושיות העצמיות שלך. אם אתה אדם הגון, אז אתה לא דורך על השני. ואין כאן משהו מוסרי, אידיאלי, מרומם, שנבנה על ידי זה. אלא במקרה הטוב, שמירה. לא משהו שכל החיים כולם בונים איזה אידיאל. כן? זה במקרה הטוב. פעמים זה גם יכול פתאום, ואפילו אם הטוב הזה מתקיים, לאחרונה העולם קצת יותר משופר ברוב המקומות, אבל מדי פעם זה עד לפני כמה עשרות שנים עדיין היו הרבה עמים שמתחת למילים יפות היה הרבה הרבה רשע. לא מזכיר את, לא משכח את רוסיה, וכל הגוש הסובייטי, המזרח אירופאי, היה מיליון, מאות מיליוני אנשים, שחיו תחת משטרים עריצים, לא מדבר על סוריה, אבל מקומות כאלה שעדיין אתה, לא יודע מה יהיה, אבל אפילו המקומות שהיו מפותחים, יכלו להגיע לירח ולא יודע לאיפה, אבל שם מוסר לא היה. זה לא מבטיח שזה לא יכול עוד לקרות עוד פעם, למרות שהאור ישראל מוסיף ומפציע בעולם, אבל מצד עצמם זה כך. ולא מדבר על גרמניה, מדבר על ארץ, זה לא כל כך הרבה שנים. וגם הממלכה המהירה האמריקאית, יש בה הרבה דברים שלא כולם יודעים, לא כל כך כשמתחת לזה, בסדר, לא נרחיב. בסדר, זה טוב. עוד היו פעם, מישהו אמר לי, אני לא צריך להיזהר בזה, שהוא יודע, אנשים שמתמצאים מאוד, קיבלו כל מיני, שהם היו מסוגלים לסכסך שני עמים, כי זה היה טוב לאינטרס האמריקאי שם באיזשהו, כדי לסופו של דבר להביא איזושהי שליטה והשפעה, אבל פי ששם יכול היה להיות, באמת כל מיני חשבונות שאנחנו לא יודעים, לפעמים אין תמיד מפתח דווקא של איזשהו צדק מוחלט, ולא היה דווקא. לא היינו יכולים, עכשיו שימו לזה מאוד חשוב מה שרבו מרקאי. חלק מן הסיבות, בדרך כלל אנחנו, כשאנחנו מסמנים את הסיבה שבגללה עם ישראל יצא לגלות, בדרך כלל אנחנו תולים את הסיבות בנו בעצמנו. לא רק כשהנביאים מדברים כך, עם ישראל לא, בפני חטאים גלינו מארצנו, זה פשוט שזה מתחיל ממה שאנחנו לא היינו שלמים. אבל הרב כותב פה, וגם בעצם כותב גם באורות ארץ ישראל, אורות המלחמה. אורות המלחמה זה נמצא, שבעצם, תראו, אורות המלחמה ג' עזבנו את הפוליטיקה העולמית מעונש שיש בו רצון פנימי עד אשר תבוא עת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא גשעה וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים. זאת אומרת, החלק ממה שעם ישראל ירד ממפת העולם, ממפת ממלכות העולם, זה בעצם שעם ישראל להנהיג ממלכה כל כך תאורה היה בלתי אפשרי בעולם כל כך חשוך, כל כך פראי, כל כך ברברי, שהיה באותה תקופה שאתה חייב להשתמש בכלים של העמים האכזריים הסובבים שהיו חיות טרף, כמו שהם הנביאים מתבטאים, וזה לא יכול היה להסתדר עם האופי האצילי שלנו. אז חלק מהחשבון האלוקי להעלים אותנו מהזירת הפוליטיקה העולמית בחלל נפשנו, בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. וגם ממלכה של עם ישראל מוכרחה הייתה להשתמש במובן מסוים בכלים כאלה. כן, משה דוד המלך היה צריך שם להשכיב באדום, במואב, שם במורד ובכל מיני ככה לבטא, למגר אותם, לבטא באכזריות נוראה את השליטה, כי אחרת הם ישובו לאיים עלינו. איך אחר כך אפשר לבוא ולשורר שירי תהילים? אולי רק דוד המלך מסוגל, אבל היורשים שלו והממשיכים אחריו ולא כל מי שבמדרגה הזאת, זה לא פשוט. וזה יכול, עלול גם להשחית אותם. אז מעין זה מה שהרב אומר. לא היינו יכולים לעמוד, אני חוזר אלינו, נגד הזרמים הכלליים של העולם שאין להם ביסודם כי עם האהבה העצמית הגסה. כן, כאן הוא לא אומר כל כך חריף כמו שם, אבל גם אצלנו הוא אומר את אותו יסוד, שכיוון שהעמים עצמם הם אהבה עצמית גסה, אי המפתח לכל ההתארכות הלאומית שלהם, לא היינו יכולים לעמוד נגד הזרמים הכלליים האלה, וכאשר התהלכנו עם הלאומים שכננו, קלטנו אל קרבנו את רוחם הזר, אשר לא היה יכול להימזג בנו והיה בוחרים. והנה נצטרפנו בקוראוני. עברו עלינו שנות אלפיים שלא היה לנו מצד כללות האומה עסק עם דברים חומריים. היינו אומה פורחת באוויר, כן, אומה תלושה, בלי קרקע, בלי מקום, בלי ממלכה, אלא קהילות בודדות, נפרדות, וממילא כל המנגנונים האלה, שאופייניים לאומה מבוססת, עצמאית, גיבורה, שולטת ומכילה בתוכה צבא וכלכלה ועצמאות וגבורה וחקלאות וכל מה ששייך לבריאות חיים, ליצירה של חיים, לא היה להם מקום אצלנו. כל היהדות הצטמצמה לצדדים רוחניים. אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה בלבד. גם הצד הממלכתי נשאר בגדר של שאיפת חיים מרחפת הטילאית. חלמנו רק על דבר מלכות שמיים. מלכות היא מלכות שמיים. אין הקדוש ברוך הוא מלך. אין מלכות ארצית. אין לה ערך. זה פלא פלאים. זה קושייה עצומה שיש מצוות להעמיד מלך. זה לא ייתכן. בטח איזשהו רב חשוב. זה התבנה. לא מלך כפשוטו. לא מלכות כפשוטו. חלמנו רק על דבר מלכות שמיים, רק על דבר הטוב האלוקי המוחלט. מצב משונה זה היה לנו נפואה יפה. הוקלטה בקרבנו פנימה השאיפה הטבעית לנו על דבר הטוב האלוקי הכללי. ועכשיו, אבל זה אנחנו מתקרבים לסיים. אבל עכשיו, שוב אנו קרואים לגשמה בחיים, זהו דבר התחילה. זאת מתוך מה שהתבססה אצלנו 2000 שנות גלות. השאיפה אל הטוב האלוקי הכללי המוחלט. ריבונו של עולם, זוהי האמת, אמת כל המציאות, המוסר המוחלט האלוקי, זהו שאיפת חיינו מאז ומעולם, אבל היא התבססה כשאיפה יחידית. עכשיו הגיעה העת לשוב אל מה שאנחנו צריכים להיות, לשוב לחיות מתוך זה, לשוב להקים אומה, לחזור אל טבע החיים שלנו, ויחד עם זה לראות בזה לא רק שלא סתירה אל הטוב המוחלט והמוסר המוחלט, אלא עוד יותר הוצאה מן הכוח אל הפועל, של הטוב המוחלט והמוסר המוחלט בחיים שלמים. אבל עכשיו אנו שוב, עכשיו שוב אנו קרואים לגשמה בחיים. זהו דבר התחייה. אז הרב אומר במאמר מוסגר, אם חלקים רבים מסתעפות חזיונותינו התקטנו בכמותם והיפגשם עם המציאות בראשית דרכנו, אין רע. המציאות אין לה כנפיים מהירים כאלה אשר לחיזיון. זאת אומרת, הרב אומר כאן שלא נטעה. זה שבמשך תהליך התחייה נוצר מצב של חלק מהסתעפות חזיונותינו התקטנו בכמותם. מתוך הפגישה עם הצרכים הארציים שהורגשה מאוד בארץ ישראל, ביישובם, החלוציות, להסתכל מאוד מאוד על הדברים בצורתם החומרית, הממושית, בייבוש ביצות, בהקמת צבא וכו' וכו', פחות מדברים על מוסר מוחלט, פחות מדברים על אלוקיות החיים, גם פה, גם בתחומים של התחתמות ההשכלה, שזה חלק בלתי נפרד מההתפתחות של האומה, המציאות אין לה כנפיים מהירים כאלה של החיזיון. כלומר, כבר שזה בניית דברים במציאות, אז בהתחלה, בבת אחת נוצר כל הבסיסים, התשתיות והכלים שדרכם אפשר לבנות את הכל מחדש במתכונת לאומית, אבל זה אורך זמן, משום שאלה הם תהליכים מציאותיים, במציאות לא יכולה לבת אחת לקפוץ, המכשירים, הנפשות, הפועלות, גם בכמות וגם באיכות, צריכים לעבור הרבה הרבה דרך ארוכה כדי לממש אותם כראוי, ולכן הדברים אורכים זמן, אבל זה מה שהולך, זו ההגדרה של מה שהולך לנגד עינינו ומתממש, ולא משהו אחר. טוב, נעמוד כאן.